מסוים. אז ככה שיכול להיות דבר כזה, אבל יכול להיות שכאן מדובר באמת על עם ישראל יותר. כן, זה באמת שאלה מה הכוונה כאן. אני גם התלבטתי בשאלה הזו שאתה מעלה.
אבל
האנושות
כבר,
לא? מה?
לא כל האנושות, ככה
הוא אומר,
אתה תכתוב, אבל
הכל מורשת סליטה שלנו. כן, אבל כשאומר מורשת אבותיה, אבל לא הכוונה לעם ישראל, כן. הוא אומר שיש אפשרות כזאת. טוב, הפשט היותר פשוט באמת להגיד, שלמרות שזה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. זה הפשט היותר פשוט. נכאורה למעט הדבר הזה. זה לגבי השאלה הזאת. לגבי השאלה של ההכרה הנשמתית, הכוונה היא כזאת. יש את אהבת הטוב, והכרה, זה כמו שהוא כתב קודם, הכרה הנשמתית הכוונה, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של אלוקית מתאחדת ביפה. זה הולך שני שלבים, זה הולך כך, תשמע. יש את אהבת הטוב, ומי שאוהב את הטוב באמת, הוא מיד יכול להגיע מתוך זה לשלב הבא של אהבת השם, אהבת האלוקות. ואהבת האלוקות זה כבר הכרה נשמתית. אהבת הטוב זה תכונה מידותית, ואהבת האלוקים זה כבר תכונה נשמתית יותר פנימית. כי אהבת האלוקות הכוונה מקור הטוב. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא כי הוא מקור הטוב, מקור האמת. ולכן הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא קשר עצמי, בתור מקור האמת, מקור הטוב, מקור החיים, מקור כל המציאות כולה. אז בתור מקור החיים ומקור הטוב יש לנו קשר נשמתי אל הקדוש ברוך הוא. אז כשדברים על אהבת הטוב מדברים על תכונה מוסרית, למשל אני אתן את הדוגמה לזה, בסדר, אנחנו נפרט את זה בהרחבה נעסוק בזאת, אבל למשל רק כדי להבין, ויש לה שאלת השאלה נכונה, אז נעמד תשובה. כן, למשל קח את עם ישראל, אז יש בהם ביישנים רחמנים ועומדי חסדים, זה אהבת הטוב. כן, שלב ראשון זה עוד לא הכרה נשמתי, זה אהבת הטוב. אם אין להם אהבת הטוב, אי אפשר להגיע לאהבת השם. אחרי אהבת הטוב, שישראל השני חלמי לחסדים, באים תכונות עכשיו יותר נעלות. שישראל הם מאמינים, נביאים, תכונות יותר נעלות, שזה כבר הכרה נשמתית. זה כבר ההכרה של השייכות שלנו אל הרוממות האלוקית שהיא מקור הטוב. וזה כבר משייך אותנו גם אחרי זה לתורה. כי התורה זה כבר בא מתוך הכרה נשמתית של השייכות שלנו לעולם של קודש, לעולם פנימי. לעולם שבעצם מקור כל הטוב. זה הכרה נשמתית. זה שני השלבים שפה מדובר, אבל קודם גם כאן. כן. אני חושב שכן. באופן עקרוני כן. האם נגיעו באופן מעשי את שאלה? באופן עקרוני, לאהבת הטוב במובן האידיאלי, משהו הברר שבאופן עקרוני אפשר על ידי הכרה שכלית להגיע לזה. ככה משהו ריאל. אבל אני לא חושב שהגיעו לזה בפועל.
אינטרנטיבה
מוסרית ולא אלוקים. איך אתה יודע שהרמב״ם מהפרק רביעי הוא מדבר על הדברים? באופן תיאורטי, אבל זה יכול להיות רק יחידים. הרב אומר כך, שגם היחידים בגויים לא יכולים לפרוש מהטבע של האומה בכלל. הטבע של הגויים הוא טבע חומרי, ביסוד. מה פה שטבע חומרי? כלומר, טבע שקשור אל העולם בצד הפרטי שלו, בצד החומרי. מי שהטבע שלו הוא טבע חומרי, הוא לא יכול לאהוב את הטוב באמת. בוודאי הוא לא יכול להיות במצב, עכשיו תקשיב, ששאיפת הטוב תהיה משאת חייו, תהיה עצמות חייו. כן? זאת אומרת, לא יכול להיות שאצלו שאיפת הטוב תהיה עצם החיים עצמם. ולכן הגוי לא יכול להיות כמו עם ישראל. יכול להיות שיהיה גוי טוב, יכול להיות מקרים של התנוצצות של טוב, של שאיפת טוב. יכול להיות רגעים של התעלות אצל הגויים. המצב שקביעות החיים תהיה כל כולה שאיפה להופעת הטוב הצילי בעולם בשביל שזה יחיו, זה לא קיים אצל הגויים. אין דבר כזה אצל הגויים. זה לא יכול להיות. אין לנו את האפשרות להוציא את זה לפה בצורה אחרת. ככה אני לא. מה? כי יש להם טבע בכל, הטבע האנושי כולל בתוכו באמת רצון אלוקי. בתוך הטבע האנושי, בתוך העולם כולו, יש שאיפה אמיתית, יש שאיפה של תיקון, יש שאיפה של כמו שמשיח שקדם בעולם כולו. השאיפה אל הטוב קיימת בכל העולם כולו, היא רק מתגלה בישראל בצורה קבועה, בצורה של כלל, בצורה של עצם החיים עצמם. אבל הפוטנציאל דחף הטוב הכללי, דחף התיקון הכללי קיים בכל האנושי כולה, בכל העולם כולו. כן,
לא כטבע.
מה?
לא כטבע.
כן כטבע, רק לא כטבע מתגלה. כטבע ועודך כטבע, כן? זה הטבע הכי עמוק של העולם. זה עתיד למתגלות של הטבע הכי עמוק של העולם. שאיפת הטוב במובן האמיתי שלו. אבל כטבע מתגלה זה לא מתגלה. כי העולם, כרגע, לפי מצבו, שקוע בהבנה הפרטית שלו. לפי ההבנה הפרטית, אין שום אפשרות באמת לשאוף אל השאיפות הטובות הציליות בכל עוצמתם ובכל מילוי החיים. כי אצל הגויים החיים מצד עצמם נתפסים כחיים פרטיים. לראות את החיים כהופעה של שאיפה כללית טובה של המשרד העולם זה הגויים החיים. ראיית האחדות איננה קיימת אצל הגויים. הראייה האחדותית הזאת, הראייה הצילית הזאת. להבין ששאיפת הטוב זה עצם החיים, עצם החיים המובן של כל העולם. להבין את זה ששמו של משיח קדם לעולם. וששאיפת הטוב היא עצם החיים עצמם, והשאיפה הצילית היא עצם החיים, זה לגויים לא יכולים להבין. הם יכולים להבין את החיים, במובן החומרי שלהם, במובן הפרטי שלהם. אבל להבין את החיים במובן הכללי, במובן האידיאלי, להבין ששאיפת הטוב זה עצם החיים עצמם, זה אין בכוחם של הגויים להבין.
איך מתחברים
לישראל? איך מתחברים לישראל? לחיבור שלהם לישראל באמת, נכון, שאלה נכונה. החיבור שלהם ישראל הוא כרגע לא חיבור עצמי. אין להם חיבור אמיתי. הרב אומר שהם לא יכולים לקחת בגלל זמנתה את הרב הזה. הם לא יכולים להבין את עם ישראל באמת. לא יכולים להבין כרגע מושג של אהבת הטוב באמת. לחיות למען זה. הם לא יכולים להבין. הם יכולים להתחבר אלינו בכל מיני הבנות, מושגים פילוסופיים מסוימים, הבנות מוסריות מסוימות. אבל הם באמת לא מסוגלים בשום אופן להבין את הטבע הזה של אהבת הטוב העצמי, הם לא יכולים להבין. אין להם שום מגע בזה. וזה אנחנו מחלוקים להם לחלוטין. אין להם שום יכולת להבין את אהבת השם ואהבת הטוב במובן האידיאלי עצמי של הדבר. זה הם מסוגלים להבין שום דבר בעצם. כעצם החיים עצמם לא מסוגלים. לכן אני קצת מתפלא שהוא כותב שעד פרק ד' זה גם לגויים, כי פרק ד' כתוב לפני זה כתוב בכל דרך אחד דהו. זה היה הוא כותב לפני פרק ד'. וזה לכאורה מיוחד לעם ישראל, לא יודע איפה אתה כזה. צריך עיון לתת לך.
אני לא
אני באופן תורתי זה גם לגויים, באופן מעשי אני לא חושב את זה. אני לא... אני אפשר לקחת את זה קצת. לא
בסדר,
מה המפרט שהוא אומר, אתה יודע, אני מצודק. לא שוטט. אני כדי מקורות ולא הצלרה. כן, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, החיבה הפנימית אל הטוב, המוחלט. שזאת המהפכה האמיתית בעולם, החיבה האמיתית אל הטוב המוחלט. זה טבעם של זה, צריך תמיד לזכור את זה. כישרון שאיפת האידיאל בטהרתו, הטוב בטהרתו, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זה מהות נשמתה של פנית ישראל. זה בעצם יסוד החיים, וזה הבאה של החיים האלוקיים בעולם. מי שחי את זה, מי שמבין את זה, מי שמפתח את זה, הוא מפתח את הכישרון של קרבת אלוקים. והוא מגיע באמת לצמאון של הופעה אלוקית, הוא צנה להופעת הטוב האלוקי בעולם. יש לא מוסר את נפשו, יש לא רוצה לשלוט את הופעה. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, מהחידה הפנימית אל הטוב, המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדות את יהודה ביחס האלוקי. הנה, אז עוד פעם, אם אין חיבה אמיתית אל הטוב, אין חיבה, אין קשר אל האלוקים.
אבל למה אין חיבה?
מה?
אבל למה אין חיבה?
לא, אצל גויים.
למה?
למה? כי הטבע שלהם הוא פרטי, יפה מאוד. כי העולם שלהם הוא פרטי. צריך להבין, כדי שאני אסביר את זה אחרי זה בהמשך, אני אסביר את זה עכשיו, כדי שאתה שואל עוד פעם. צריך להבין כך. זה חידוש עצום שיהיה חיבה אל הטוב. חידוש עצום שבעצומים. כי לפי ההיגיון הפשוט ולפי כל הראייה הנורמלית, אין סיבה שהם מחובר את זה. כי העולם החומרי לא מפגיש אותנו עם שאיפות אידיאליות, עם עולם אידיאלי. אנחנו לא רואים את זה. בעולם הפשוט אנחנו חיים את החיים עם פרטיותם. כל אחד עם העולם הפרטי שלו, עם הבית שלו, עם הפרטיות שלו. אין שום דבר אידיאלי כללי שחי בעולם. להבין שיש בתוך העולם מגמה אידיאלית זה דבר מאוד קשה, כי לא רואים את זה. בשום פעם לא אתם לא רואים את זה. יש איזושהי מגמה אידיאלית, חפץ של טוב שחי בעולם. לא רואים את זה כלל אופן. לכן זה ברור שמצד הפשט הפשוט, מצד הטבע הפשוט, באמת אין לנו שום תכונה אידיאלית שאנחנו רואים אותה בעולם. אי אפשר לראות את זה. אי אפשר לראות את זה. אלא נעבור השם שאמרות שלא רואים, ברד הראשון שגם אצל הגויים יהיה התמוצצויות מוסריות. ואכן באמת, לכן הגויים תמיעים למה תוות מוסריות. לכן יש פילוסופיה ארוכה מאוד אצל הגויים. ושלא מצאו לזה פתאון, למה אדם תוות מוסריות? זו שאלה קשה מאוד אצלם, שאלה גדולה מאוד. ננסה לטפס את פתרונות בנלאו, וקשה למצוא פתרון לשאלה הזאת, כי למה תוות מוסריות? ולא מובן איזה ערך יש בזה מצד האמת. אפשר לשלול את זה, מכיר שזה לא נכון להיות מוסרי גם, לא עכשיו הזמן להרחיב, כן, עד שאני מתיב לשני, למה שלא עושה טוב בעצמי? אתה לא אוהב את טוב של השני, תראה את טוב של עצמך, למה שאתה אוהב את טוב של השני? מה לך עצמי? מה יותר טוב ממני? מה? זה קצת חשבון פרטי כבר, אבל לא אמיתי. לא, זה לא מוסר אמיתי, זה לא שאיפה אמיתית. אז אני לא צריך את השעשה איתו, אני מסתדר לבד לחיים, בסדר? זה לא דבר אמיתי. ולכן באמת קשה לגויים למצוא את הפתרון, לא מוציא פתרון לזה. למה? עכשיו צריך להבין, רק בעם, שמלכתחילה יש לו נשמה אחדותית, יש לו כישרון להביט על התכונה האחדותית העתידית של שבויה לבריאה, הוא מסוגל לראות את העולם אחרת. לא לראות את העולם רק כאוסף של פרטים בודדים, אלא מסוגל, יש לו כישרון כזה, כישרון של נשמה אחת, הוא עצמו בנוי כנשמה אחת. הוא עצמו, זאת התכונה שלו, שהוא בעצמו, בתוכו, הוא בנוי בצורה כזו שהתכונה הלאומית שלו היא תכונה אחותית. זה הכישרון שחי בקרבו. אז בגלל שזה הכישרון שחי בקרבו, זאת התכונה העצמית שלו, אז הוא גם מסוגל לראות את העולם באופן כזה, הוא מסוגל גם להבין שבאמת יש טוב עצמי, שאיפה אחותית, שאיפה כללית ששבויה בתוך העולם שלנו, אז הוא מסוגל להבין את זה. בגלל שהוא באמת כזה, אם הוא לא היה באמת כזה, הוא לא יכול להבין את זה גם בעולם. אבל צריך להבין שכדי לראות את העולם מתוך מבט עיוור, זה דבר מאוד מסובך, כן? נכון שלפי זה אפשר להגיד שאי אפשר לבוא כל כך בטענות לגויים, כן? אפשר לבוא בטענות על זה שהם לא נוצרים את ההתנוצצות המוסרית שבקרבם. על זה אפשר לבוא בטענות.
הם לא יכולים,
הם לא יכולים,
כן.
הם שם הפרטי. לא יכולים אולי להבין את זה לעומק, אבל זה לא שהם לא מרגישים את זה. כן, הם יודעים שיש דבר, הם
מסתירה,
אבל הם יודעים שיש דבר כזה. גם הגויים יודעים שיש דבר כזה.
זה רק מגביר את
הקונפליקט. נכון, אבל הצד שני הם יודעים שיש תכונה מוסרית כזאת בעצם. לא רק שהם יודעים, אלא גם הם מומרים את זה, כן, הם מנסים גם לבטא את זה, שחוק, יהיה משפט, יהיה סדר, יהיה מוסר. כן, גם הם יודעים את זה. נכון, אז יש קונפליקט, אבל הקונפליקט הזה לא צריך להגביר בהם את התאוות הפרטיות. זה שהם נותנים מקום, לא נותנים מקום לאותה התמוצצות מוסרית שיש בקרבה, כנראה שעל זה אנחנו באים בטענה אל הגבול, כנראה, כן, שעל זה אפשר לבוא.
למה? למה שהם
התפתות? כי אומנם מבחינה שכלית, אולי זה לא מובן להם כל כך הדברים, אבל מבחינת הדחף הפנימי, יש דחף מוסרי בהם. אדם מודע לזה שיש דחף מוסרי בהם, אבל אדם לא מתכחש לזה. למה מתכחש לזה? כי הרבה אנשים מנושחתים, רדופים אחרי התאוות הפרטיות, ואז מתכחשים על הלחץ המוסרי שלהם. נכון, הם גם לא מבינים את הלחץ הפרטי, למה צריך להיות, כן? אז יש פה דחפים סותרים לזה, זה כשאדם, הבחירה החופשית שלו, הולך אחרי הדחפים הפרטיים ולא אחרי הדחפים המוסריים, זה כנראה השחתה שהיא קיימת אצל הגויים, שזה כנראה יש פעם להקלטים. באמת אבל, לפתח את הדחף המוסרי ולראות בו את האידאל הכללי כמו שעשה אברהם אבינו, ואתם זוכרים מה שהשברנו על אברהם אבינו? מה השברנו על אברהם אבינו, ואתם זוכרים? שאברהם אבינו מתוך הענווה שלו, אתם זוכרים את זה? שברנו. לפני שהתחלנו את הפרק הזה, כדומני, טוב? שאברהם אבינו, לעומת, אמרנו, לעומת התפיסות הדתיות השונות שיש בעולם, אברהם אבינו חיפש איפה ההתמוצצות האלוקית מופיעה באדם. הוא לא ביקר על זה. בצורה שיש באדם דחף מוסרי, דחף אידיאלי, הוא לא הלך לפרש את זה שכל זה רק כדי להשתמש לבניין עמים ומדינות וכדי להקים איכות חברתית וכל מיני דברים חיצוניים. אלא הוא חינך את דבריו ושמרו דרך השם לעשות את המשפט, שהצדקה במשפט, השיטה המוסרית, היא עצם החיים. החיים בנויים במענה. לא המוסר למען החיים, אלא החיים למען המוסר. לא השאיפות המוסריות לעלות כדי לשרת את החברה ולגרום שנבנה חברה יותר איכותית, יותר נחמדה, יותר טובה, אבל בסופו של דבר המטרה שלנו תהיה החיים שלנו, החיים הפרטיים שלנו, כן? החשק החיים החיצוני שלנו. לא, אברהם אבינו כשהוא ידע, נפגש עם הדחפים האלוקיים, מוסרים שבאדם, הוא ידע לזהות שפה שופעה אלוקית, שיש לה ערך עצמי. והחיים בחברה קיימים כדי שיהיו כלים להגשמת ולהופעת האידאל האלוקי בתוך העולם. אז אצל אברהם אבינו הופיע ההכרה שהאידאל האלוקי והחיים האלוקיים והשאיפות המוסריות שיש בתוך העולם זה לא פרטים בעולם, זה לא כלי שרת רק לחברה, אלא זה בעצם החיים. זה התוכן הכללי שאומרים אותו, זאת המציאות האלוקית ששורה בעולם שלנו. לעומת זה, עמים אחרים, כל הגויים כולם, בגאוותם, נכנעו לחיים החיצוניים. הם ראו את החיים החיצוניים, ראו את העולם הפרטי, ראו את העולם כמובן הגלוי שלו, ואם הם לא הבינו, לא ניסו להבין, אולי היה להם את הענבה להבין, שאם אדם מוצא בתוכו חפים אלוקיים, אתה לדעת שיש פה ביטוי אלוקי שקיים באדם, שבה אם אתה לפי המבט החיצוני לא מבין את ערכו, לתת את ענב וללמוד מה המשמעות של אותם חפים, איזה ערך אמיתי יש בהם, מדוע הם מתמוצצים בתוך העולם. ואז אתה תבין את הגילוי האלוקי בעולם לא על פי ההבנות שלך, ותישאר אדם פרטי ותגיד השם הוא אלוקים, שאז כל האמירה השם אלוקים לא שווה כלום. כי אתה נשאר בפרטיות שלך ואתה מסביר את המציאות האלוקית על פי הסברות החיתוניות שלך, כמו שאף אחד יסביר את זה. אלא תבין שאם המציאות האלוקית יצרה בתוך האדם דחפים פנימיים, דחפים מוסריים, דחפים קרורים שוודאי לא מובעים מהעולם החומרי הגס והחיצוני, ממילא אתה תבין שאותם דחפים הם הביטוי האלוקי, ואותם אתה צריך לפתח, אותם אתה צריך ללמוד, ועל פיהם אתה תבין את השאיפה האלוקית בצורה נכונה, ועל פיהם, ורק על פיהם תבין את הקשר לאלוקות בצורה נכונה. אם תקלוט את מה שהמציאות האלוקית מקרינה אליך ותפתח את זה ותראה בזה את מקור החיים, את עוצמת החיים, את חפץ החיים, אז תבין מה זה אלוקות. אבל אם אתה לא תבין שיש פה מסר אלוקי, הקרמה האלוקית שמופיעה בתוך האדם, שאותה צריך להבין ולפתח, אלא אתה תנסה להמשיך לראות את החיים הדתי, המובן שאנחנו מבינים בצד החיצוני הפרטי, ואת השאיפה האלוקית לבטא בזה שתגיד שהשם הוא אלוקים, ובזה שתנסה לעבוד אותו על פי הבנתך הפרטית, כפי שאתה מבין אישיות פרטית, אין שום סיכוי שתגיע לקרבת אלוקים אמיתית ולכולה. אז זה החידוש של אברהם אבינו, הענבה למעשה, הענבה לשמוע לכל השם, לשמוע את הדחף האלוקי החי בתוך העולם, ולפתח אותו, ולערבות לו פירות, ענפים, ולשאוף לבנות על פי חיים שלמים, את כל החיים על פי אותו דחף, ולשאוף להוציא אותו לפועל, ושאותו דחף אלוקי יעצמו את החיים שלנו, ושכל החיים כולם יהיו הכלים להופעתו של אותו דחף אלוקי. זה הפסקה הזאת, כן? ומזה נבנה ציבור שכך מבין את המציאות, ציבור שמלכתחילה תכונת החיים שלו לא מתחילה מאנשים פרטיים, מהסתכלויות פרטיות, אלא תכונת החיים שלו מתחילה מלכתחילה מתוך נשמה כללית אחת שחיה בתוכה, שנושאת בתוכה ממלאת הכישרון להסתכל על המציאות מתוך מבט אחדותי ולראות את הדחף הכללי, הדחף המוסרי, הדחף הטהור שהוא חי בתוך המציאות שלה. אז זה היסוד האידיאלי שאותו אנחנו למדנו מאברהם אבינו. ממשיך הרב אומר, כן? לא יוכל, כן, אז אם רחוקה מהחיבה הפנימית, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחבר בקרבה ביחס האלוקי. כן? אם אין שאיפה חיבה לטוב, אז אין כאן שאיפה נשמתית אלוקית למכור הטוב. הוא מפח קשר האלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי, ממילא כל הקשר לאלוקות הוא קשר זר נוכרי, כי היא לא מבינה בעצם מה זה אלוקות באמת. ואלוקים יהיה באל